كل دافيد كل امت هتصدق بها شالوم مش الدرت تخنيوتاف مطهران مشاعة أخت أسري بخمشيم لشاعة شتم عسري وعسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتسريم تشاعة عسار متريم بتدر شل خمشاعة عسار 150 كيلو هرز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת coldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר coldavidiran. כאן קול דוד למאזינים, שלום רב לכם, הנה אנו פותחים את השידור שלנו היום שישי 10 ביוני 2022, כאשר נגיש לכם את החדשות בשעה 4:30 ואת הפרשנות בנוסף לתוכנית השבוע שנתחיל בה את השידור שלנו. מאחלים לכם האזנה נעימה וערבה. דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. בתקופה האחרונה מתחת לרדאר הציבורי עברה בקריאה טרומית הצעת חוק שמרחיבה באופן משמעותי את תחולתו של חוק ועדות הקבלה שאושר בשנת 2011. החוק המקורי הוא שאפשר ליישובים קהילתיים בנגב ובגליל שבהם עד 400 בתי אב לקיים ועדות קבלה. בין המטלות הדחייה של מי שמבקשים להתקבל ליישוב קיימת בחוק גם האמתלה חוסר התאמה של המועמד למרקם החברתי תרבותי של היישוב שעלול לפגוע במרקם זה. אמתלה שמובנה הפשוט הוא הדרת אוכלוסיות בלתי רצויות ובעיקר פלסטינים, אף כי החוק המקורי כלל התניה השוללת דחיית מועמד מטעמים גזע, דת, מין וכיוצא בזה, מה שהציל את החוק בקרב רוב השופטים בבגץ. מטרתו והמסר שהוא שדר בברורים קבלת הדומה ודחיית השונה. הצעת החוק הנוכחית מביכה את המצב הקיים שבו ביישובים הגדולים מ-400 בתי אב או כאלה שלא נמצאים בנגב ובגליל לא ניתן להשתמש בפרקטיקה של ועדות קבלה, ולכן מבקשת לתקן את העוול בכך שתרחיב מאוד את תחולת החוק. מאזינים יקרים, לאחר התיקון החוק יחול על יישובים שבהם שווקו עד 600 מגרשים לבניית קבע, הגדרה שתחול באופן משמעותי על הרבה יותר יישובים. מעבר לכך, ההצעה תחיל את החוק לא רק על הנגב והגליל, אלא גם על אזורים נוספים ועל ההתנחלויות בשטחים הכבושים. כל ההצדקה שעליה התבסס החוק המקורי, שמדובר ביישובים שווים קטנים מאוד ומלוכדים, מתפוררת על רקע הרחבתו הנוכחית של החוק, והאמת נחשפת ניסיון לתת גוש בנקה חוקית לפרקטיקה מפלה. החוק המדובר נותן הכשר לאפליה, פוגע בשוויון ובכבוד האדם במובנו הבסיסי ביותר, וכן מכשיר פגיעה קשה בפרטיות עקב ההליך החטטני שעובר אדם בפני שכניו לעתיד. לא ירחק היום שבו גם ביישובים הרגילים יתחילו לדרוש ועדות קבלה. כבר כיום הולך ומתרחב שיח על יהוד העיר או יהוד של שכונות מסוימות. במובן הזה יש להקים ועדת קבלה גם לכנסת. לא יתאפשר למי שיש לו תיק פלילי להיבחר, למי שהביע ברציפות דעות גזעניות, למי שלא יודע אנגלית וכיוצא בזה. אולי כך תחזיר ישראל לשפיות. חוק ועדות הקבלה הוא חוק רע, לא זו בלבד שלא צריך להרחיבו, אלא שיש לבטלו כליל או אלתר. עד כאן תוכנית השבוע.
ארבע ושלושים, כאן קול דוד. החדשות ועיקרן תחילה. הנשיא אברהים ראיסי לא ניסוג מעמדותינו את צעד אחד. ראש הארגון לאנרגיה אטומית מוחמד אסלאמי, הסרנו 18 מצלמות של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית שהיו פועלות חוץ למסגרת החובה. סוכנות הידיעות מהר דיווחה כי מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי עלי שמחני אמר השינוי בהתנהגותה של יוון בא לאחר התגובה ההולמת של איראן. דיפלומט לשעבר, גרוסי הפך לדובר הישות הציונית. מסר תנחומים של הנשיא האזרי לנשיא ראיסי. סייד חסן נסראללה, נוכחות הספינות הישראליות באזור המחלוקת היא פלישה ללבנון. וארצות הברית הקימה מחדש את המשרד לעניינים פלסטינים. החדשות במלואן. בתגובה להחלטה האנטי-אירנית במועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, אמר הנשיא אברהים ראיסי כי לא נחזור מעמדתנו ולו צעד אחד. בוודאי שהוצאת החלטות כאלה לא תועיל ולא תביא להשגת כל יעד. נשיא הרפובליקה הוסיף במהלך ביקורו במחוז צ'רמהל ובכתיארי בדרום מערב איראן כי חוגים בינלאומיים קיבלו החלטות תחת השפעות ולחצים פוליטיים, והשאלה היא האם להחלטות אלה הייתה השפעה בפועל. ההחלטות שנתקבלו בנושא הפלסטיני, לרבות קמפ דיוויד, שרם א-שייח ואוסלו, בהשתתפות כמה מדינות ערביות, לא הועילו. ראש הארגון לאנרגיה אטומית מוחמד אסלאמי הודיע על הסרת 18 מצלמות של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית במתקני הגרעין של איראן שהיו פועלות חוץ ממסגרת החובה של איראן לפי אמנת NPT. אסלאמי ביקר את ההחלטה של מועצת הנגידים של הסוכנות נגד איראן והתייחס לביקורו של רפאל גרוסי לישראל לפני אישור ההחלטה והצהיר כי מצייר שמוסד בינלאומי כזו הפכה מנוצלת על ידי ישות לא לגיטימית או מבטרת על המוניטין שלה. אסלאמי אמר כי כל ההתחייבויות של הסכם הגרעין סותרות את חוקי הסוכנות. אך אנחנו קיבלנו להגביל את עצמנו כדי לדחות את ההאשמות ולהוכיח את הכוונה הטובה שלנו שלמרבה הצער לא הורכה כפי שצריך. מוחמד אסלאמי הוסיף כי עם ההחלטה האנטי-אירנית של מועצת הנגידים הסרנו את שארית הכוונה הטובה שלנו עם הסוכנות והתחלנו כבר הלילה בהסרת המצלמות שנועדו לנטר את המגבלויות והן מנות כ-18 מצלמות. מוחמד אסלאמי התייחס לתחום שימושים אזרחיים ורפואיים של אנרגיה גרעינית והצהיר כי אנחנו עסוקים כעת לייצור 17 רדיו תרופות חדשות וההישגים הגרעיניים של איראן הן פרי של תהליך ארוך מדעי ותעשייתי שחלק מההישגים קשורים לתחום חקלאות שנחנך אותם בחודשיים הקרובים. סוכנות הידיעות מהר דיווחה כי מזכיר המועצה העליונה לבטחון לאומי אדמירל עלי שמחני אמר כי השינוי בהתנהלותה של יוון הגיע לאחר התגובה ההולמת של איראן על תפיסת מכלית הנפט לפי הוראה אמריקנית. שמחני הוסיף כי התגובה האיראנית היא הדרך היחידה להגן על זכויות המדינה בתגובה לבריונות, בין אם בהקשר של הסכם הגרעין ובין אם בהתייחס לסוכנות. ב-27 במאי 2022 משמרות המהפכה עצרו שתי מכליות נפט בבעלות יוונית במפרץ הפרסי, זאת בתגובה לתפיסת יוון למכלית נפט איראנית במים הטריטוריאליים של יוון והעברת את כמות הנפט שלה לספינה אחרת שנושאת את דגל ליבריה על מנת להבריח אותה לארצות הברית תוך הצטייטות להוראות של וושינגטון. דיפלומט לשעבר איראני ביקר את הגישה הלא טכנית של מנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית בתוכנית הגרעין האזרחית של איראן והצהיר כי במקום לעבוד כמנכ"ל לסוכנות, גרוסי הפך לדובר רשמי של הישות הציונית וארצות הברית. הדי אפקהי ריין עם רשת אל-אלם בשפה ערבית והעריך כי ההחלטה המרושעת של מועצת הנגידים נגד איראן אושרה במטרה לייצר משבר. הוא אמר כי איראן מכירה היטב את המשחק של גרוסי ומה שהוא עושה פוגע במוניטין של הסוכנות ויוביל לתגובה חזקה יותר מצד איראן. נשיא אזרבייג'אן שלח מסר תנחומים לנשיא אברהים רייסי על התאונה ברכבת משהד יזד שבה נהרגו 21 אזרחים ונפצעו 86 נוספים. הנשיא אלהם עלייב הביע את צערו העמוק על התאונה ושלח מסר תנחומים לנשיא רעיסי, לממשלה ולעם האיראני ולמשפחות הנפגעים. מנכ״ל תנועת ההתקוממות חיזבאללה בלבנון התייחס בנאום שלו לפעילות ישראלית להפקת גז באזור שנוי במחלוקת ונוכחות הספינה הישראלית בו, ואמר כי נוכחות הספינה הישראלית במימי לבנון שמזדמן ביום השנה לפלישה הישראלית בלבנון היא עניין לאומי, ועל כל המפלגות והקבוצות הלבנוניים להגן על המשאבים הלאומיים של לבנון ולהשתמש בהם לפתור את המשברים במדינה. סייד חסן נסראללה הגדיר את הנוכחות של הספינה הישראלית בשדה הגז השנוי במחלוקת קריש כפלישה בלבנון. הוא הוסיף כי כל הלבנונים עכשיו עומדים מול שאלה לאומית של כולנו. מנכ״ל חיזבאללה הדגיש כי עבודת הפקת גז מהשדה השנוי במחלוקת צריכה להיפסק, והוסיף כי יש ללבנון חוץ מזכות גם את הכוח והיכולת למנוע הפקת הגז מהשדה. הוא הדגיש כי הציבור הלבנוני תומך בחיזבאללה. הוא ציפה שההפסדים של ישראל בכל מלחמה אפשרית תהיה הרבה יותר מההפסדים של לבנון. מנכ״ל חיזבאללה התייחס להשתתפות חברת יוונית במפעל הישראלי והבהיר כי החברה היוונית שהיא בעלים של ספינת קידוח היא שותף בפלישה הישראלית ללבנון. סייד חסן נסראללה הזהיר כי לבנון לא עומדת מול מלחמת אזרחים, אלא עומדת מול סכנת הרעבה ואיבוד ביטחון חברתי, והוסיף כי ארצות הברית וישראל מתכוונות להרעיב ולפרק את לבנון. הממשל האמריקני של ג'ו ביידן הודיע על הקמתו מחדש של המשרד לעניינים פלסטינים והפסקת ההכפפתו לשגרירות האמריקנית בישראל. מקורות מסרו כי המהלך מהווה מחווה סמלית עבור הפלסטינים מצד נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, כי היחסים איתם לא כפופים ליחסים של ארצות הברית וישראל. לאור זאת המשרד ידווח ישירות לאגף המזרח התיכון במחלקת המדינה בוושינגטון. המייצג של אחד המואשמים בתקיפת שוטרים ישראלים בעיסאוויה במזרח עיר הקודש, עורך דין פארס מוסטפא עלי, חשף כי השוטרים לא פעלו במסגרת תפקידם, והוסיף כי לא ברור מדוע ביצעו ירי בלב עיסאוויה, מה עוד בית המשפט שחרר את אחד המואשמים וקבע כי הראיות כנגד שני המואשמים האחרים הן ברף הנמוך. במהלך דיון שהתקיים בנושא, נציג המשטרה חזר בו מהטענה כי מדובר באירוע טרור או אירוע על רקע לאומני, ולא הצליח להסביר את התנהלות השוטרים שפעלו בניגוד לנהלים, מה מחייב חקירת מחש, דברי עורך דין פארס מוסטפא עלי. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות שלנו. עוד פעם שלום למאזיני קול דוד, והנה הפרשנות שלנו. אחרי נפילת הצעת חוק החל התקנות ישראל גם לגדה המערבית, בעקבות התנגדות שני חברי כנסת ערבים, התחזקו הערכות שהממשלה הנוכחית ממשיכה על רגל אחת, וכל הצעה בכנסת מהווה בשבילה הצבעה על המשך או נפילה. שני חברי הכנסת הערבים נימקו את ההצבעה שלהם ואמרו כי הם רואים בגדה המערבית אדמה כבושה. את ההצבעה תיארו רוב הפרשנים בישראל כהתקרבות ממשלת לפיד-בנט למבחן הישרדות אמיתית. אנה ברסקי באתר מעריב כתב על הנושא ואת השאלה העיקרית מפנה הכותב אל גדעון סער ושואל מה חושב סער. האם מבחינתו אישור התקנות היינו מטרה פוליטית חשובה או שמה הסוגיה רק מהווה עילה מושלמת לביצוע מהלכים פוליטיים כמו פירוק הממשלה וניסיון להקים ממשלה חלופית במסגרת הכנסת המכהנת. הוא מתייחס למהלכים פוליטיים של סער בכמה אפשרויות. אחת, הפלת הממשלה הנוכחית. מבחינת סער, והוא גם התבטא בנושא באופן ברור בימים האחרונים, חברי הקואליציה שמצביעים נגד החלטותיה ונגד חוק התקנות בפרט, מתנהלים כגורמים שמעוניינים בפירוקה. על כן האחריות לנפילת הממשלה, אם וכאשר זה יקרה, תוטל עליהם. עם זאת, בסביבת סער מדגישים כי לא תינתן לנתניהו מתנה על הפלת החוק, ועוד מתנה יקרה בדמות פיזור הכנסת והליכה לבחירות מוקדמות. בסביבת ראש הממשלה נפתלי בנט נוטים להאמין לדיווחים על המגעים שמתנהלים בחשאי ובכמה ערוצים מקבילים בין סער לבין אנשיו של יושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו, כאשר מטרתם היא הקמת ממשלה חלופית ללא פיזור הכנסת. לפי אלה בקואליציה שמאמינים כי עבור סער זאת אחת האפשרויות, הוא לא החליט ללכת על מהלך להחזרת נתניהו לבלפור, אך רואה בהקמת ממשלת ימין בראשות נתניהו אופציה לגיטימית העדיפה על בחירות. אפשרות שנייה בראות סער הוא תסריט הזה, המטרה העיקרית של סער לחזק את המעמד שלו בתוך הקואליציה. אך במקרה התקנות הוא טיפס גבוה מדי על העץ. סער רוצה לתפוס מנהיגות ולגרום לחברי הקואליציה המתנדנדים להתיישר עם שאר חבריה. אם הפרשנות הזאת נכונה, הממשלה לא תיפול, גם אם חוק התקנות לא יאושר, אלא שהקואליציה תצטרך לקבל החלטות בנוגע למפירי המשמעת הקואליציונית ולהעניש את חברים שלא מצייתים. אפשרות נוספת היא פיזור הכנסת והליכה לבחירות. פיזור הכנסת הוא תהליך ממושך יחסית, כאשר מליאת הכנסת צריכה לאשר את חוק הפיזור בשלוש קריאות, ובין קריאה לקריאה החוק עובר לדיון בוועדת הכנסת. במקרה של פיזור הכנסת בחקיקה, הבחירות הבאות יערכו לא יאוחר מחמישה חודשים מיום פיזור הכנסת. כך בכל מקרה, רוב התסריטים להמשך כהונת הממשלה נתקלים בסוגיית היעדר הרוב בכנסת, מה שעל פניו מקרב את סופה של הממשלה במועד כזה או אחר. עד כאן הפרשנות שלנו, מאזינים יקרים. מאזינים יקרים, תודה שנשארתם איתנו עד סוף התוכנית שלנו. עוד כמה כותרות. חבר כנסת דוד ביטן מהליכוד טוען כי ממשלת בנט לפיד התפוררה מזמן, והכנסת כולה תתפזר בקרוב ויקבע תאריך לבחירות. לטענתו, בממשלה מנסים להגיע לסוף המושב כדי לדחות את הבחירות, אבל הם כבר מבינים שאין להם ברירה. ובעימותים בין הפלסטינים לבין הכוחות הישראלים בעיירה חלחול צפונית לחברון. עימותים הראו בין הפלסטינים לבין כוחות הכיבוש הישראלים בעיירה חלחול צפונית לחברון בגדה המערבית הכבושה. הכוחות הישראלים פתחו באש לעבר הפלסטינים כאשר ירו למוות בצעיר בן 27 בביתנו. חמישה פלסטינים נוספים נפצעו במהלך העימותים שפרצו לאחר שכוחות ישראלים פרצו לבית בעיירה חלחול. הכוחות הישראלים גנבו כמיליון שקלים מהבית. מאזינים יקרים, עד כאן סוף השידור שלנו. נשוב ונשתמע מחר באותו מועד, אז עד שלום לכם ולהתראות.